בכל זאת בגיל שלי כבר לא רואים כל כך טוב. מי שיושב, יושבת מאחורה ורוצים להתקרב, מוזמנים, יש פה מקום, אפשר פשוט לקחת כרית ולהגיע קרוב. אז אני רוצה לדבר הערב על נושא שהוא מאוד מאוד מרכזי בדרמה. יש לו מקום של כבוד, מופיע בהרבה רשימות, ולמעשה זה נושא שיצא לו אפילו שם רע בבודהיזם, כגורם, הגורם של כל הצרות שלנו, וזוהי ההאחזות. אני רוצה לדבר עליה הערב מאיזושהי זווית אולי קצת אחרת, ולדבר על היאחזות דווקא כהזדמנות לחופש. אז בואו ננסה קודם כל להבין מה זו היאחזות ומה היא לא, ויש גם הרבה תפיסות שגויות וחוסר הבנה לגבי מהי היאחזות. והמילה בפלית אופדנה זה התנועה הזאת של התודעה שמוסיפה זרדים למדורה. ותכף נדבר איזו מדורה ואיזה זרדים. אז קצת כבר דיברנו כאן כמה פעמים על התנועה הזאת המאוד טבעית של התודעה של כולנו, שכשיש חוויה נעימה, אז מה קורה? אנחנו רוצים שהיא תימשך, נכון? וכשיש חוויה לא נעימה, באופן טבעי, אנחנו רוצים שהיא תיפסק. זו תנועה מאוד מאוד בסיסית, מאוד ראשונית, והיא קיימת בכל יצור חי, מהיצור הפשוט ביותר, החד-תאי, האמבה, ועד היצור המורכב ביותר, שזה כמובן דולפינים. אנחנו רוצים לחשוב שזה אנחנו, בסדר. והתנועה הזאת, על פי הדרמה, היא לא, בפני עצמה, היא לא מייצרת בעייתיות. וכשהדרמה אומרת, מדברת על בעייתיות, בעצם לדרמה יש פרמטר אחד לגבי מה זה בעייתיות, וזה האם זה גורם לנו סבל. המילה סבל היא תרגום לא כל כך מוצלח בעיניי של המילה בפלית דוקה. פלי זה השפה שבה נכתבו לראשונה הדברים של הבודה. ובעצם המילה דוקה היא לא רק סבל, אלא היא כל הספקטרום, שבקצה אחד זה פשוט חוסר נחת, חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון, ועד, כן, על כל הטווח, עד באמת קושי ומצוקה וסבל גדולים. אז הגישה של הדרמה היא לא כל כך פילוסופית, היא מאוד מאוד פרקטית. זה מה שאני אוהבת בגישה, מאוד פרקטית. היא עוסקת במה מפחית את הסבל או את האי-נחת, ובמה מעורר ומעצים את הנחת. הבודה אמר מה שמעורר אי נחת, להפסיק אותו, ומה שמעורר נחת, לטפח אותו. אז התנועה הזאת של לראות איך אנחנו, קודם כל עצם הזיהוי, הוא לא מובן מאליו. וכאן בריטריט יש הזדמנות, כשכל התהליכים הפנימיים שלנו הם קצת יותר בסלו מושן, לראות, לחוש, איך כמעט כל דבר, אני אומרת כמעט אבל זה לא כמעט, כמעט כל דבר שמופיע לנו בחוויה, זאת אומרת שאנחנו חווים, אנחנו מיד גם מגיבים אליו בתחושה שזה או שזה נעים לי או שזה לא נעים לי. יש גם את הקטגוריה השלישית, אבל היא לרוב לא נעים ולא לא נעים, היא פשוט לא נרשמת, פשוט לא נספרת בכלל בתודעה או במוח. וכמו שאמרתי, ההבנה הזאת של זה נעים וזה לא נעים, היא לא מה שמייצר את הדוקה, את האי נחת. אלא מה שהבודה אומר לנו, זה אם התנועה הזאת הולכת ומתפתחת, זאת אומרת, יש משהו נעים, יש חוויה נעימה, למשל, מה יכולה להיות חוויה נעימה בריטריט? ארוחת צהריים, נכון? במיוחד באוכל הפשוט מעולה הזה שיש לנו כאן. לא כל ריטריט זה ככה, זה ממש תענוג, בא לי פשוט לעבור, לגור בעין דור כמה שבועות. ואנחנו מזהים שזה משהו נעים. אם הזיהוי הזה, הבאת מיינדפולנס לרגע הזה, נעצרת שם, אין בעיה. אם ללא מיינדפולנס, מתחילה איזושהי שרשרת, שהחוליה הבאה מהיה לי נעים, החוליה הבאה היא אולי, אני רוצה שזה יימשך, אני לא רוצה שזה ייפסק, והתנועה הבאה היא אולי השתוקקות, ואולי אני חייבת את זה, ואולי אני לא יכולה בלי זה. יכול להיות שהדוגמה של ארוחת צהריים היא לא לגמרי ממחישה את זה, אז תחשבו על בן אדם שהתאהבתם בו. שבוע קודם לא הכרתם אותו או אותה. שבוע אחרי זה פתאום חיינו אינם חיים בלעדיו או בלעדיה. מכירים את הביטוי הזה חמץ, ראשי תיבות חמץ, חייב, מוכרח, צריך. חייבת, מוכרחה וצריכה. ואותו דבר התנועה ההפוכה, כשמשהו אנחנו מזהים שהוא לא נעים לנו, ובאופן טבעי מתעורר בנו הרצון שהוא ייפסק. שוב, אם אנחנו מביאים לתנועה הזאת עם מיינדפולנס, היא מחזירה אותנו למרכז. ואנחנו בעזרת המיינדפולנס אנחנו יוצאים מהמטוטלת הזאת שאנחנו בעצם תחת חסדיה כשאנחנו לא במודעות. אנחנו כל הזמן נעים בין הרצון ללא המודעות, ללא המיינדפולנס, אנחנו נעים בין הרצון להדוף את מה שלא נעים ולשמר ולשחזר את מה שכן נעים. וכשהתנועה הזאת הולכת ומתפתחת ונהיית אני חייבת, אני צריכה, חיי אינם חיים בלי זה, או לחילופין, אני הודפת, אני לא יכולה עם זה, אני לא יכולה לשאת את זה, זה חייב להשתנות, זה לא יכול להימשך, זה כבר, המסורת קוראת לזה, היאחזות. זוהי היאחזות. אז היאחזות היא לא רצון. הרבה פעמים אנשים מבלבלים, אומרים, אם יש רצון, יש לי רצון, זו יחזות. יכול להיות רצון בלי יחזות. אנשים אומרים הרבה פעמים, הבודיזם יוצאים נגד passion, שיהיה לנו passion לחיים, שיהיה לנו איזושהי תשוקה לחיים, לדברים מסוימים בחיים, ליצור, לאהוב, לצמוח, להתפתח. הבודיזם ממש לא נגד זה. הבודיזם, כשאני אומרת בודיזם אני מתכוונת ההוראה באופן כללי, יש הרבה נואנסים ומסורות שונות בתוך הבודיזם. אבל אני חושבת שעל הדבר הזה כל המסורות השונות עם התרגולים השונים והגישות השונות, אני חושבת שעל זה כולן מסכימות. כשהרצון או התקווה או הפשן למשהו הופכים, כשמתחיל להיות להם איזשהו מרכיב שהופך אותם לסבל, זה הסיגנל שלנו, זה הסימן שיש כאן גם היאחזות. היאחזות זאת תנועה של התודעה. זאת תנועה של התודעה שעושה ככה. ואין ציפייה, אולי אני צריכה להקדים ולהגיד, שאין ציפייה שלא יהיו לנו יותר היאחזויות. אוקיי, בואו קודם כל דבר ראשון נשים את התשתית הזאת כאן, בחדר. זה לא יקרה. אולי זה יקרה, זאת אומרת, זה יכול לקרות כל הזמן שיש פחות ופחות היאחזויות, שהאחזויות נושרות יותר ויותר. אבל לצפות שאנחנו נחיה את החיים האלה ללא היאחזויות בכלל, זה לא ציפייה ריאלית. מה שכן, הציפייה או התרגול מכוון אותנו לפתח מערכת יחסים יותר מיטיבה, יותר בריאה, יותר חופשייה, עם התופעה של היאחזות. התופעה של היאחזות היא מצד אחד תלך ותפחת, אבל מצד שני היא לא תיעלם לגמרי. איך אנחנו יכולים למצוא דרך לחיות איתה, עם התופעה של היאחזות, בשלום ובחופש? זה נושא השיחה בעצם. היאחזות, אנחנו נוטים לחשוב עליה כעל שם עצם. יש כאילו מין דבר כזה. יש איזה מין דבר כזה, כמו הרימון הזה, יש היאחזות, ואני שמה אותה בכיס, ואו שיש לי או שאין לי. הצלחתי לזרוק אותה למישהו אחר, הנה, נפטרתי מהיאחזות. היאחזות היא לא שם עצם. היאחזות היא פועל. זה פעולה שהתודעה עושה, יהיה יותר נכון להגיד היאחזותינג, זה פעולה, קלינגין. וגם המחשבה שהיאחזות זה או שיש או שאין, היא גם לא מדויקת ולא מועילה, אלא עוזר לראות שיכול להיות שיש איזשהו רצף. יכול להיות שאנחנו לא לגמרי נוכל לשחרר לגמרי איזושהי היאחזות, אבל נוכל קצת להפחית אותה. זה לא או און או אוף, זה לא שחור לבן. אבל מ-100% אולי הפחתנו ל-90. ומ-90 אולי זה פחת ל-80. והדרמה אומרת, הטקסטים אומרים, הבסיס לסבל שלנו היא היאחזות. זאת אומרת, הגישה כלפי היאחזות היא לא גישה לא מוסרנית ולא בסדר לא בסדר, וזה לא רגע, זה כן בסדר לאחז או זה לא בסדר לאחז. אין כאן בכלל שאלה של בסדר או לא בסדר. יש כאן שאלה של מה גורם לנו לסבל או לאי נחת. הדרמה אומרת, היאחזות היא הגורם לאי הנחת. עצמה כל הזמן לעוד, ליותר, כל מה שאנחנו כבר מצליחים להשיג, אנחנו כבר רוצים, זמן קצר, זמן מהר מאוד אחרי זה, אנחנו כבר רוצים, התודעה כבר רוצה עוד. והאוגר הזה שרץ על המעגל הזה ללא הפסק, זה מה שעל פי הדרמה גורם לנו לאי נחת. יש את בהקשר הזה יש את הסיפור המפורסם על איך תופסים קופים באפריקה ועושים בעץ או בדלעת חור בדיוק בגודל של הקרניים הקף של הקוף, ושמים בפנים בננה. והקוף בא ומכניס את היד לחור ותופס את הבננה, אבל ברגע שהוא מאגרף את היד, הוא לא מצליח למשוך החוצה את, את היד. ואז באים הציידים ותופסים אותו. כל מה שהקוף הזה צריך לעשות זה מה? להרפות מהבננה ולמשוך את היד החוצה. הוא מסכן את החיים שלו, הוא למעשה מאבד את החיים שלו ואת החופש שלו, כי הוא לא מוכן להרפות מהבננה. Guess what? כולנו הקוף הזה. הבודה אמר, אם היינו באמת מבינים כמה ואיך היחזות היא הגורם לסבל או לקושי או לאי נחת שלנו, הוא אמר, היינו מרפים ממנה כמו מגחל לוהט. נכון, גחל לוהט, אף אחד לא, אנחנו בטעות הרמנו איזה גחל מהמדורה, חשבנו שהוא כבר קר והרמנו אותו. אנחנו לא, אף אחד לא צריך להגיד לנו, תקשיבו, זה ממש לא טוב לכם. הנה, היד שלך מתחילה לעלות באש. בואי, בואי נראה, נפתח אצבע אחת, נפתח אצבע שנייה, נראה. ככה אנחנו עוזבים את זה. אז ככה הוא אמר, אם היינו באמת מבינים, ככה היינו עוזבים. טנזין פלמו טוב, תכף אני אראה עוד ספר אחד שלה. אבל יש, טנזין פלמו זה נזירה במסורת הטיבטית. היא כותבת באחד הספרים שלה, בלהול, בהודו, היה עושר חיים, למרות כל הקשיים. כאן במערב, האנשים רעבים למשמעות אמיתית, לעומק בחייהם. כאשר אנשים מפסיקים להלעיט את החושים, הם רוצים עוד. לכן האנשים תוקפניים ומדוקאים. הם חשים שהכל עקר כל כך. יש לכם את כל מה שאתם רוצים, ומה הלאה? התשובה שהחברה נותנת היא להשיג עוד ועוד. אבל לאן זה מוביל אתכם? אני רואה בדידות בכל מקום. ואין לזה שום קשר עם להיות לבד. זהו ניכור של הנפש. אז כשאנחנו מזהים שאנחנו באחזות, מזהים שהתודעה נאחזת, אנחנו יכולים להיזכר באגרוף הזה של הקוף. וגם אם אנחנו עדיין לא מסוגלים לגמרי להניח את זה, כאילו זה גחל לוהט, אנחנו יכולים טיפה להחזיק את זה במקום ככה, קצת ככה. טיפה לרווח ולעברר את ההחזקה. הבודה דיבר על ארבעה סוגים של היאחזות, היאחזויות, ולמעשה אפשר להגיד זה ארבעה תחומים שונים של היאחזויות, ואני מזמינה אתכם לשים לב לדברים בימים הקרובים, אולי בכלל תגלו עוד הרבה תחומים חדשים. אנחנו, התודעה יכולה להיות מאוד יצירתית במה היא נאחזת. אבל הבודה ככה קטלג אותם, הוא אהב מאוד רשימות. יש אומרים שאם הוא היה חי היום, היו מאבחנים אותו כ-OCD. אז ברשימה הזאת של הארבע, הוא אומר, הסוג הראשון, התחום הראשון שאנחנו נוטים מאוד מאוד לאחז בו, אלה הנאות החושים. מה שנעים לנו, מה שנעים לעין, מה שנעים לאוזן, צלילים נעימים, מראות נעימים, טעמים נעימים, ריחות נעימים, וחוויה חושית נעימה, גופנית, ורגשות נעימים ומחשבות נעימות. זה מה שאנחנו נוטים לייחס בו. וזה יכול להיות מהכוס קפה של הבוקר, לארוחה טובה, למסאז' מפנק, למוזיקה פנטסטית, לשקיעה נהדרת. ויחד עם זה, הבודה מציין, הוא מאוד מאוד מדגיש, שאין בעיה אינהרנטית או בטבע של הנאות החושים. זה לא שאנחנו צריכים לפחד עכשיו מלהנות. החיים נתנו לנו 5 חושים ורגשות ומחשבות. אנחנו יכולים אולי לכבד את החיים ואת המתנה שהם נתנו לנו, את המתנות האלה, בזה שנהנה מהן. רק מה? להנות בלי להאחז. שוב, טנזין פלמו. היא אומרת, אין כל פגם בשמחה, בצחוק, בהנאה. וזו אומרת נזירה שישבה בהתבודדות מוחלטת 12 שנים במערה בהימלאיה. אין כל פגם בשמחה, בצחוק, בהנאה. רק אל תאחזו בהנאות. החזיקו בהן בכלילות. כל הנאה שמגיעה, יחזו בה בכלילות. כל צער וכאב שמגיע, יחזו בו בכלילות. אל תאחזו בהנאות, אל תאחזו בכאב. שמחה מגיעה, זה נחמד, אנחנו נהנים ומשחררים. צער מגיע, מה לעשות? נסתדר, נתמודד עם זה ונשחרר. הבעיה היא בתודעה הנאחזת. כל עוד אנחנו תופסים הכל בכלילות ובעדינות, זה בסדר. איפה שמעתם שאסור לשיר ולרקוד? אז הנאות החושים זה משהו שאנחנו מוזמנים להביא לשם הרבה תשומת לב מודעת. וזה לא אומר לא ליהנות, זה לא אומר לא אפילו לעוף על כל מיני דברים שהחושים נותנים לנו. והתחום שאולי הנאות החושים הן הכי חזקות אצלנו, זה תחום המיניות. קראתי פעם באיזשהו ספר של איזשהו נזיר, שהוא אומר, החוויה החושית החזקה ביותר, האינטנסיבית ביותר שיש לבני אדם, זו אורגזמה. ואני זוכרת שקראתי את זה, חשבתי על עצמי, מאיפה אתה יודע? אתה נזיר. אז נשאלנו שאלה על מיניות, ואיך ליהנות ממיניות בלי להאחז. אז מי ששאל את השאלה בעצם ענה עליה, כמו שאומרים, התשובה בגוף השאלה. ליהנות ממיניות בלי להאחז. אוקיי, קל להגיד, נכון. אבל ההתאמנות, האימון, הוא בדברים היותר קטנים, בדברים היותר קלים. אנחנו מתאמנים כאן בסטינג של הריטריט, בהשתוקקות לעוד בארוחת הצהריים. וזה לא כזה הרי גורל, נכון? כמו האדם, האישה, שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים בלעדיהם. אבל זה אותו מנגנון, זה אותו פרינציפ. אז כשאנחנו מתאמנים כאן על ארוחת הצהריים, או על התחושה הנעימה של המגע של כף הרגל על הדשא, כשאנחנו נהנים לגמרי מהחוויה הזאת, אבל לא נאחזים, או אם אנחנו מזהים מאחזות, אנחנו משחררים. בעצם אנחנו מתאמנים על אותו עיקרון שאחר כך יופיע לנו גם בצורות הרבה יותר אינטנסיביות ותובעניות בחיים מחוץ לריטריט. אז אין שום דבר רע, אין שום בעייתיות בפני עצמה במיניות שלנו, בחוויה המינית, בהשתוקקות המינית. ואם היא מופיעה כאן בריטריט בזמן המדיטציה, אין שום הבדל עם מה שמופיע לנו בזמן המדיטציה. אלה מחשבות נשגבות, רוחניות, איך שהריטריט הזה נגמר, אני עוזב הכל ואני נוסע להודו ואני פורש מהחיים האלה, לבין מחשבות של פנטזיות מיניות. למה אני אומרת אין הבדל? כי אלה מחשבות ואלה מחשבות. אנחנו מתייחסים אליהן, לפחות לעת עתה בשלב הזה של הריטריט, באותו אופן. באיזה אופן? אנחנו מזהים שתשומת הלב נדדה. זה ממש לא משנה בינתיים לאן היא נדדה, ואנחנו מחזירים אותה אל הנשימה או אל כפות הרגליים אם אנחנו בהליכה. המיניות שלנו והאהבה היא חלק נפלא מהחיים. חלק נפלא מהביטוי ומהתנועה החופשית של החיים. כל עוד אנחנו לא מסבכים אותה ומאמיסים עליה את ההחזויות. ובמקרה הזה, בתחום הזה, זה יכול להתבטא באיזה חייב להיות ככה. או אני חייבת שהוא או היא יהיו שלי. או אני חייבת שהדברים יתנהלו ככה. או באהבה, למשל, בזוגיות. איך אנחנו יודעים שזאת אהבה? מה ההבדל בין אהבה עם היאחזות או אהבה ללא היאחזות? אנחנו יכולים לשים לב, ושוב, זה לא שיש כאלה שתי קטגוריות נפרדות, שהן נפרדות באופן מוחלט, אלא שאנחנו יכולים לשים לב איך בתוך מערכות היחסים שלנו, לפעמים נצבעת האהבה שלנו גם קצת ביאחזות. אנחנו יכולים לראות לפי אם מתחילה להופיע דאגה, אם מתחיל להופיע פחד, לאבד, אם מופיע פחד שהדברים השתנו ואני רוצה להחזיק אותם שישארו ככה. Good luck with that, כמו שאומרים. לא רק שהדברים לא יכולים להישאר כל הזמן, אי אפשר לעשות אליהם פריז, אלא גם אם היינו מצליחים לעשות פריז, אני חושבת שאנחנו מכירים את זה כמה מהר אנחנו גם רוצים להיפטר מאותו אדם שחיינו לא היו חיים בלעדיו קודם. אז ההתייחסות המועילה, המיטיבה, הנבונה למערכות היחסים שלנו, זה פשוט לזהות שמופיעה היחסות. זה אין ציפייה, אני חוזרת על מה שאמרתי קודם, אין ציפייה שהיא לא תופיע. וזה גם לא או שאנחנו אוהבים או שזה הכל היאחזות. זה משולב, זה צבוע. פעם מישהו אמר, דימוי נורא יפה, הוא אמר, זה כמו הקרום שעל השוקו. אנחנו לא רוצים לזרוק את כל הכוס עם השוקו. אנחנו רק רוצים להסיר את הקרום. ככה אנחנו רק רוצים להסיר את השכבה של היאחזות, שאולי חוסמת אותנו אפילו מלהיות עוד יותר פתוחים ועוד יותר קרובים למי שאנחנו אוהבים. יש ציטוט שאני מאוד אוהבת שהוא מיוחס לסוקרטס, שהוא אמר, אני אוהב ללכת לשוק לראות את כל הדברים שאני מאושר בלעדיהם. וממש בשבוע שעבר נזכרתי במשפט הזה, כי ביקרה אותי האחיינית שלי בת ה-10, ובין כל ההצעות שלי של בריכה וים ובאולינג, אנחנו בילינו בסופו של דבר במסע קניות. ואני אמרתי, אני כאן, אני בהתמסרות. אז מחנות לחנות, ובכל החנויות האלה ראיתי המון 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 דברים יפים, צבעוניים, חלקם שימושיים, חלקם מופרכים. והייתי מאוד מאושרת לראות את כל הדברים האלה שאני ממש לא צריכה שילכו איתי הביתה. התחום הנוסף שהבודה דיבר עליו כתחום לשים לב שמתפתחות שם, עלולות להתפתח שם בקלות היחזויות, זה התחום של דעות והשקפות. איי, 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 זה תחום, זה קרקע פוריה. אנחנו כל כך מאוהבים בדעות והשקפות שלנו. אנחנו כל כך ברור לנו שזו האמת, והדעה שלי זו האמת ואין בלתה. ואנחנו יכולים להיות מאוד ליברליים. לגבי אנשים בכלל, ברור, כל אדם זכאי, זכאית, שיהיה לה את הדעות שלה, עד שזה מגיע לאנשים הקרובים אלינו. אנחנו יכולים אפילו לריב על הסרט, אם זה הסרט טוב או לא. אני זוכרת שכריסטופר, המורה האהוב והוותיק, שמגיע הרבה לישראל מאנגליה, כריסטופר טיטמוס, הוא סיפר, כריסטופר נותן המון המון שיחות דרמה, והוא לא מכין אותם. הוא בא, מתיישב, עוצם רגע עיניים, מתחיל לדבר ו... תענוג להקשיב לו. והוא סיפר שהוא פעם הקשיב, הוא היה נוכח בערב שנתן איזה נזיר, והנזיר נתן שיחת דרמה, והוא גם, הוא לא הכין, וזאת הייתה שיחה מבולבלת ומבולגנת ולא מסודרת, ואי אפשר היה להבין כלום, אי אפשר היה להבין על איזה נושא, והוא קפץ מנושא לנושא, והיה בלגן שלם. כסופר ניגש אליו בסוף ואמר לו, למה בעצם, אז למה לא הכנת את השיחה? אז הנזיר אמר לו, זה לא במסורת שלנו. אצלנו במסורת לא מכינים. ואני זוכרת שזה כבר האמת, הדוגמה הזאת היא יותר שייכת לתחום הבא, שזה הרגלים וריטואלים, וככה נכון לעשות דברים. ואני זוכרת במיוחד את הדוגמה הזאת שכריסטופר נתן, כי כריסטופר בעצמו לא מכין שיחות, אבל הוא לא עשה מזה אידיאולוגיה. כשזה עובד, נהדר, לא צריך להכין. כשחושבים שזה יעבוד יותר טוב, אז מכינים. ולפעמים יש לנו כזה, וזה באמת התחום הבא של ההרגלים וריטואלים ודרכים, ככה נכון לעשות דברים, וזה עוד תחום שבו יש לנו הרבה פעמים, עוד הזדמנות, עוד שדה לזהות את הניצנים של ההאחזויות, שככה צריך, מכירים את זה ש... יש לי ככה איזה זיכרון מאימא שלי, ש... מכירים את זה שפותחים את המקרר ואומרים, מי שם את זה פה? כי הבקבוק של הקטשופ הוא צריך להיות על הדלת של המקרר, נכון? פעם בריטריט חלקתי חדר, שזה גם היה, היו שם גם שירותים ומשותפים, זה לא היה בעין דור. ואני אוהבת שהנייר טואלט הוא, הנייר בא מלמעלה. וראיתי שהנייר בא מלמטה, אז הפכתי. פעם הבאה שנכנס לשירותים, אני אומר שהנייר עוד פעם מלמטה. שוב פעם הפכתי. פעם הבאה שאני נכנסת לשירותים, אני אומר שאני אראה אותו מלמעלה. כל הריטריט, היא הפכה, אני הפכתי, היא הפכה, אני הפכתי. בסוף הריטריט מאוד צחקנו על זה. האחזות בככה זה צריך להיות. והרבה פעמים זה האחזות בצורה על פני המהות. הרבה פעמים אנחנו נתפסים על איזושהי צורה. יש את ה... הסיפור הידוע על מורה, על מאסטר, שהיה יושב לו בחדר שלו ומתרגל הרבה שעות, והיו עכברים בבית. אז הוא הביא חתול. וכל פעם שהוא היה יושב לתרגל, החתול היה יושב על ידו. ראו התלמידים שהמאסטר יושב וחתול על ידו, מיד ימצאו גם הם, כל אחד חתול. כל אחד יושב למדיטציה וחתול על ידו. והתלמידים של התלמידים, זה כבר המסורת. אצלנו במסורת עושים מדיטציה עם חתול. זאת דוגמה לאיך הצורה, הפורם, משתלט על המהות. וכשאנחנו תופסים את עצמנו שם, הרבה יותר קל כמובן לתפוס את האחרים. במיוחד את כל מי שאנחנו גרים איתה או איתו בבית. אבל כשאנחנו תופסים את עצמנו, אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו מה המהות, מה חשוב, מה חשוב באמת. והתחום הרביעי זה התחום של העצמי. זה התחום שבו אנחנו מזדהים ומזדהות עם כל מה שאנחנו מגדירים אותו כאני וכשלי. זה יכול להיות זהויות שונות שלנו בחיים, זה יכול להיות תפקידים, זה יכול להיות המראה שלנו, הנאורים, הבריאות, חשבון הבנק, מצב המשפחתי, מצב תעסוקתי, תארים, הישגים בחיים. יש לי חברה שפעם היא, היינו קצת יותר צעירות, אז היא אמרה, היא הייתה רווקה הרבה זמן, והיא לא רצתה להיות רווקה, היא אמרה, אני לא אכפת לי להתחתן סתם עם מישהו ולהתגרש, שבתעודת זהות יהיה כתוב לי גרושה ולא יהיה כתוב לי רווקה. זה הזהות עם הטייטל, עם התווית. יש, אני רוצה להקריא לכם קטע קצר מהספר בדולינה של גבי ניצן. מתאר, הוא במטוס לקראת נחיתה בישראל. לקראת הנחיתה, כשהמטוס הנמיך ויכולנו לראות את הערבה, ישראלי בחליפה פרומה נעמד ליד החלון שלנו וביקש רשות להציץ. נו, הוא אמר למלך, כן, בדולינה זה הספר עם המלך והמלכה שבאים לבקר בישראל. נו, הוא אמר למלך, מה אתה אומר? נראה יפה מאוד. הכי יפה בכל העולם. הסתובבת הרבה בעולם, פה ושם, אבל זה לא חשוב. אתה יודע למה זה הכי יפה בעולם? למה? כי זה שלנו. אמר והלך זורח. המלך נאנח, מזה מתחילות הצרות. ממה? מהשלנו הזה. לאהוב משהו כי הוא כביכול שלך. זאת לא אהבה, זה attachment. יש לכם מילה בעברית ל-attachment? המילה attachment היא לא מילה מוצלחת בעיניי, אלא להיחזות, כי יש לה גם פירושים או משמעויות חיוביות. כל תיאוריות התפתחות הילד, הפסיכולוגיה ההתפתחותית וה-attachment חיובית שיש לתינוק עם האם, שם המובן של המילה attachment הוא מובן חיובי. אני חושבת שהמילים היאחזות והיצמדות, או היאחזותינג והיצמדותינג, הן טובות מספיק. יצא עכשיו ספר חדש שנקרא מערבולות רוח, והוא על סתירות ולבטים ביחסי מורה תלמיד או מורה תלמידה או גורו, דיסייפל של אמיר פריימן, ואני, הוא ממש לפני יומיים הגיע אליי ואני קוראת אותו מאוד בהתרגשות, כי הספר הזה עוסק באמת במערכות היחסים והמורכבות או המורכבויות של, שבהן בין מורה או גורו או מורה ותלמיד או תלמידה. והסיבה שזה כל כך מרגש אותי, כי אני חייתי כבר לפני זמן בכזאת קהילה רוחנית שהיה לה גורו, היה לי גורו, זה שנתן לי את השם סנדיה, אני לא נולדתי עם השם הזה, זה שם הודי. וזאת בדיוק מערכת היחסים שהייתה, מה שככה מתואר בספר, של התמסרות, של devotion, של אהבה, של ציות. ובשבילי אלה היו שנים אולי המשמעותיות ביותר והמתגמלות ביותר בחיי הבוגרים ובדרך הרוחנית. ויחד עם, כמו שאמרתי, וכמו שהוא אומר בספר, המורכבויות. וזה היה קהילה שתרגלה יוגה ומדיטציה ופרישות מינית, זה היה כמו להיות במנזר. ומערכת היחסים עם הגורו, היא הייתה אחד עמודי התווך של התרגול. ואני זוכרת שכשבאנו, כשהיינו קהילה בין, כשאני הצטרפתי היו בערך 150, וכשאני עזבתי היו בערך 300, זאת אומרת, הייתה קהילה מאוד גדולה, וחיינו משהו כמו ריטריט, אבל תחשבו על ריטריט כזה 24-7, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. אז זה היה קצת אינטנסיבי. ואני זוכרת שאנחנו באנו לשם והשלנו באופן מודע או לא מודע את כל הזהויות האחרות שלנו. אני לא ידעתי אנשים אחרים מי הם היו לפני, אם הם היו ביג שוטס באיזה, לא יודעת מה, הם היו אנשים עם כסף או לא עם כסף, מה היה מצבם המשפחתי לפני שהם באו, מי הם היו. לא ידענו על אחד על השני כמעט לפני. ידענו שהזהות אחת מרכזית שהייתה לנו זה זהות של disciples, של חסידים, של מתמסרים. ואנשים היו, מי הם היו, אם הם היו עשירים או עניים או, 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 או נוצרים או יהודים או גייז או סטרייט או לא, שום דבר מזה לא עניין אותנו. זה לא היה חלק מהשיח. אבל הייתה לנו זהות אחת מאוד מאוד מובהקת. זה הזהות של החסידה, חסיד של הגורו. ואני זוכרת שיחה כזאת, כמו משהו קצת כמו מה שאנחנו עושים עכשיו, שנתנה אחת התלמידות הוותיקות. והיא אמרה, בסוף גם את הזהות הזאת צריך לשחרר. ואני זוכרת דעה שלי כזה, לא, זה כל מי שאני בעולם, זה מי שאני, זה מה שנותן לי משמעות בחיים, זה מה שנותן לי טעם בחיים. הבודה אמר, מה שאנחנו נאחזים בו גורם לנו סבל. זה לא משנה אם אנחנו נאחזים במשהו נאצל, אפילו הרצון להיות מוארים. אם יש שם היחסות, זה יגרום לנו לסבל. הרבה פעמים שואלים אותי, מה עם רגשות? האם אנחנו נאחזים, או האם, או לפעמים באים ואומרים לי, אני נאחזת בעצב. אנחנו לא נאחזים ברגשות. ולשחרר האחזויות זה לא אומר להפוך לרובוטים שלא מרגישים. רגשות זה תופעה שמופיעה והיא שוהה קצת איתנו, באים לבקר אותנו רגשות שונים, שוהים קצת איתנו וחולפים וחוזרים שוב וחולפים, ואנחנו, עצם זה שיש, מופיע או נוכח עכשיו רגש, לא אומר שאנחנו נאחזים בו. ודווקא ההזמנה היא לעשות לרגש מקום, ולא לנסות להדוף אותו. ממש לאחרונה היה לנו מקרה בבית, כשעברנו לבית חדש לפני, עברנו לבית אחר בפרדס חנה, ענת, הבת זוג שלי ואני, וירשנו חצר מלאה חתולי חצר. מלוכלכים, זווי חותם ועיניים, פרועים ומאוד לא מטופלים. אבל זאת הייתה החצר שלהם, והבעלת בית הקודמת הייתה זורקת להם אוכל, וכששאלנו אותה אולי אם ניסתה לתפוס, לסרס, לעקר, לטפל, היא אמרה, אי אפשר להתקרב, כבר הבאתי מהמועצה, כבר הבאתי פקחים, כולם ניסו, אי אפשר, הם מפחדים. הם מפחדים מדי, הם בורחים. אז אני אמרתי, טוב, אפשר. מכירים את הנסיך הקטן ואיך הנסיך הקטן מאלף את השועל? איך השועל מלמד את הנסיך הקטן איך לאלף אותו. אז התחלתי להתיידד איתם ולשים להם אוכל ולשבת ליד האוכל. וכמו בתהליך האילוף של הנסיך הקטן, זה דורש סבלנות. ועוד סבלנות. לאט לאט והתברר שהם מה זה מתוקים ובכלל לא מפחדים ובאים לליטופים. ונהפכו להיות, וכמובן לקחנו אותם, טיפלנו בהם וטרינרית, והם באים ככה ל... ולפני זמן קצר, לפני לא הרבה זמן, קמתי בבוקר ולקחתי את הכוס קפה של הבוקר למרפסת ומול החצר, כמו שאני אוהבת לעשות. ואחד החתולים היותר קשישים ויותר ותיקים, שהיה ממש חתול זכר גדול ורע כזה, שכל הזמן רב עם כולם, ונהיה ידידותי כמו תלה. אז הוא בא, ולרוב זה היה מפתיע, לרוב הוא לא בא. לא ככה. והוא בא והתחכך והתלטף, וברגל וביד, וכאילו לא סבא מליטופים. בדיעבד, הוא כנראה בא להיפרד. כי בצהריים קיבלתי טלפון מהשכן שיש כלבים שמתרוצצים באטרף בשכונה, ומיירתי הביתה ומצאתי את החתול מת. מלא דם ו... אז הדבר הראשון שעשיתי, זה פרצתי בבכי. הוא היה חתול טוב. ולתרגל, זה לא אומר לא להרגיש. אם בכלל, זה אומר ההפך. כי כשאנחנו על הדרך הזאת, אנחנו משילים הרבה מחסומים וחומות. והגנות, ואנחנו דווקא מרגישים יותר. אז אם יש לכם זמנים או רגעים שבהם מופיעים רגשות, תעשו להם מקום. אל תחשבו שאוי לא, אם הרגש הזה עכשיו איתי זו יחזות. יש ציטוט שאני רוצה לסיים איתו, של, או כמעט לסיים איתו, של מרי אוליבר. זה שיר שלם, אבל רק השלוש שורות האחרונות אני אקריא. היא אומרת, זה ככה תרגום חופשי לעברית, כי זה במקור באנגלית. שלושה דברים יש לעשות בחיים. לאהוב מאוד את מישהו בן תמותה, את מישהו אימורטל. לחבק ולאמץ אותו או אותה אל ליבנו. וכשמגיע הזמן לשחרר, נשחרר. When it's time to let go, to let go. היאחזות, זה אמרנו, זו תנועה של התודעה, אבל אנחנו מרגישים אותה בכל הגוף. אנחנו נרגיש קיבוץ. ואיך משחררים מייחסות? קודם כל על ידי מודעות אליה. ואז כשאנחנו חשים את הקיבוץ, חשים את הקיבוץ בגוף, חשים את הקיבוץ בתודעה, אנחנו יכולים להרפות, להתרווח, להניח, to relax. כמו שאמרתי קודם, זה לא אומר שההיאחזות בהכרח תיעלם מ-100 ל-0. אבל משהו בנו יחזיק אותה פחות ככה. ניגש אליה ככה. עוד ציטוט אחד מהמורה לדרמה שיילה, שיילה קת'רין. היא אומרת, מטרת המדיטציה היא לפתור בעיה מסוימת, היאחזות. התעוררות היא לא חוויה רוחנית של אקסטזה מלווה בקשת בשמיים וזיקוקים. התעוררות היא החוויה של שחרור עמוק של היאחזות. היא אומרת, התבונה הפשוטה אומרת, כשגוררים אותך הרפה מהרצועה. כשאנחנו מרגישים את הסבל שבהיאחזות ומבינים שההיאחזות היא הסיבה לסבל, הפתרון הופך להיות ברור. הבודה דיבר על שלושה סוגים של עושר. עושר אחד, אתם תשמחו לשמוע, אני חושבת, אני שמחתי לשמוע, זה העושר של הנאות החושים. הבודה לא התכחש לזה שהנאות החושים, מה שככה דיברנו עליו, בהחלט מביא לנו עושר. הוא רק אומר, שימו לב שזה עושר קצר מועד, ולכן לא מהימן. ואיך שאנחנו הצלחנו להשיג מה שרצינו, אם זה הפרויקט שגמרנו, אם זה הבן אדם שרצינו, אם זה כסף של המכונית שקנינו, כמה מהר זה חולף, והתודעה כבר דוהרת קדימה להשתוקקות הבאה. הסוג השני של עושר, זה עושר של מצבי תודעה מעודנים. זה עושר יותר מעודן, זה עושר שאנחנו נחוש כשאנחנו חווים שלווה עמוקה, למשל. או איזשהו מצב תודעה של אחדות, או של כשאנחנו חשים נדיבות. אלה מצבי תודעה מעודנים, והם אכן גורמים לנו עושר. אבל הבודה קרא לזה עושר רוחני. אבל הוא אמר, יש עוד סוג אחד של עושר, והוא קרא לו יותר רוחני מהרוחני. יכולים לנחש אולי מהו? כשהתודעה חופשייה מהיאחזות. ויש לנו עשרות רגעים כאלה ביום. וכשם שזה יהיה רעיון טוב להתחיל לשים לב לכל פעם שהתודעה עושה את התנועה הזאת, וכמו כמו כלב בולדוג סוגרת את המלטעות על משהו, גם אפשר לשים לב לכל הזמנים האלה שבהם התודעה לא נאחזת, ושאין תודעה חופשייה מהאחזות. רגעים שבהם אין שום דבר שצריך להיות אחרת מכפי שהוא ברגע זה. רגעים שבהם התודעה לא משתוקקת לשום דבר שיהיה אחר, ולא סולדת משום דבר שיש כרגע. זה יכול להיות רגע מאוד חמקמק, אבל זה טוב להביא אליו מודעות. וגם כשקיימת תודעה, גם כשקיימת האחזות בתודעה, מה נאחז? המיינד, התודעה. התודעה נאחזת. אנחנו יכולים להמשיך להיות בחופש. גם כשיש האחזות וגם כשאין האחזות. כי החיים חופשיים. החיים חופשיים כשיש היאחזות, החיים חופשיים כשאין היאחזות. החיים לא מותנים על ידי היאחזות של התודעה, התודעה נעה. כשאנחנו לא מזדהים עם התנועה הזאת של המיינד של התודעה שנאחזת, אנחנו לא כבולים על ידה. אנחנו לא חייבים להיות כבולים על ידי התנועה של התודעה. ואז יש היאחזות, אין היאחזות. Who cares? זה כאילו שאני אגיד, לילה פה יושבת על ידי, יש לה היאחזות במשהו עכשיו. זה לא קובל אותי. זה שלה. אז לפעמים אני אראה גם לסנדיה יש היאחזות. למה שזה יקבול אותי? אני לא סנדיה. אז באותם רגעים, בדיוק באותם רגעים שבהם אנחנו מזהים היאחזות, אנחנו גם יכולים להיות בחופש ממנה. מזדהות עם התנועה הזאת של התודעה. יש ציטוט של הבודה שאני לא זוכרת אותו במדויק, אבל משהו כמו הרפו מן העבר, הרפו מן העתיד, הרפו מן ההווה, עם לב, איך זה הולך? עם לב פתוח, תפליגו לגדה השנייה. אז בואו נסיים עם כמה רגעים של שקט משותף. הלוואי שכל היצורים החיים יהיו חופשיים מהאחזויות. הלוואי שהתרגול שלנו יועיל וייטיב עם כל היצורים החיים, ויתרום לתנועה של התעוררות אצל כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם. תודה רבה על ההקשבה.